כחברה מודרנית, אבל אנחנו בעיצומה של מלחמת דת. חשבנו שמלחמות דת זה דבר ששייך לימי הביניים. חשבנו שכבר יצאנו מהמקום הזה. אבל אם בתחילת תקומתה של מדינת ישראל אני רואה שהמלחמות הן מלחמות מודרניות, כלומר בין עמים על נושאים לאומיים, פוליטיים, שטח, אדמה, שליטה, מתברר יותר ויותר שבעצם הנושא שסביבו מתרחשות כל ההתמודדויות הביטחוניות של ישראל זה נושא דתי. והאויבים הראשיים היום של מדינת ישראל נלחמים נגדה לא בגלל שיש להם תביעות פוליטיות של שטח, אלא בגלל מניעים דתיים. איראן ושלוחותיה, אין לה לאיראן שום מאבק פוליטי איתנו. אין לנו סכסוך גבול, לא לקחנו להם אדמה מעולם. אין לנו מאבקים על כלכלה. כל מה שיכול להיות סיבה למאבקים בין מדינות. יותר מזה, הם בכלל לא שייכים לאומה הערבית. זה אפילו לא משהו אתני. הקרב הוא דתי, על דת, על ירושלים, על הקודש. וזה מאוד מטלטל אותנו. קשה לנו לעכל את זה כחברה, כמדינה, שאנחנו בעצם בסכסוך דתי. כי לכאורה אנחנו לא דתיים, כלומר אנחנו לא רגילים לאימותים דתיים. והבעיה היותר קשה שאנחנו בכלל לא מבינים על מה האימות. אנחנו לא מבינים על מה המלחמה. יש פה מלחמת דת שהוכרזה עלינו, ואין לנו מושג על מה המלחמה. לכאורה האסלאם הוא מאוד קרוב ליהדות. האסלאם מאמין באל אחד, בורא עולם, מנהיג העולם, משגיח על העולם, מחליט הכל. האסלאם מאמין בגן עדן ובגיהנום, מאמין בתחיית המתים. האסלאם מאמין בנבואה. אז אנחנו ממש קרובים. האסלאם מאמין בערכי משפחה. האסלאם מאמין שיש יש איזה תקשורת מסוימת בין אלוהים לאדם. האדם פונה לאלוהים, פלל, סוגד, 5 תפילות ביום יש להם. לנו 3, נו על זה הוויכוח, 2, 3, 5, מה על זה רבים? אנחנו מאמינים שבאותו מקום גם, זאת אומרת, גם הם אומרים שיש מקום קדוש, מקום קדוש, ששם התפילות, אז מה אנחנו מתווכחים? בעצם אנחנו אומרים דברים די דומים. אז על מה מריבה? יש מקום לכולם. אם אלוהים ברא את העולם, והוא קשה, תתפלו, אנחנו נתפלל, בסדר, נסדר את האזורי תפילה, לכם, לנו, מה מסובך כל כך? על מה המלחמה, על מה המאומה? מה שורש ההבדל התהומי שבין היהדות לבין האסלאם? האסלאם מעלה על נס את נושא הסגידה. בית התפילה של המוסלמים נקרא מסגד, כי הנושא הוא לסגוד. לסגוד זה להריץ, לסגוד זה להיכנע, להשתחוות, להתבטל. ולכן הפעולה העיקרית של המאמין המוסלמי הוא לסגוד, כלומר להשתחוות, להתבטל, להכניע את עצמו, להתכופף אל מול האל, ולקבל עליו את דינו של האל. להבין שהוא גדול ואתה קטן. הוא מאוד גדול, אתה מאוד 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 קטן. מה המטרה? הסגידה הזאת בעצם מנציחה את אפסותו של האדם. אי אפשר לסמוך עליך. אתה לא מבין כלום. אתה לא מבין בכלל כלום. היחידי שמבין מה קורה כאן זה רק אלוהים. רק הוא יודע מה נכון, רק הוא מבין משהו. כל החוכמה רק אצלו. כל התבונה, כל ההיגיון, כל הכל אצלו, ואתה לא מבין כלום. וכיוון שאתה כל כך לא מבין כלום, אז אתה צריך להרכין את ראשך, להשפיל את עצמך, להשתחוות ולסגוד לפניו, ולקבל בהכנעה את השפלות שלך, את הידיעה שאתה ממש ממש חסר ערך. הוא גוזר, ואל תנסה להבין את גזרותיו. הוא מחליט, אין לך סיכוי ללמוד מזה איזשהו לקח. הכנעה, הכנעה, הכנעה. עד כדי כך, שאין ציפייה מהאדם לאיזושהי התעלות. כי האדם הוא כל כך קטן, כל כך שפל בדעתו, באישיותו, כל כך חדל אישים, כל כך אין, אי אפשר להסביר לו כלום, אי אפשר לצפות ממנו כלום, שהוא לא יכול להתעלות גם, הוא לא יכול להתרומם. הוא ממש ממש נמוך, האדם. וטוב שיכיר בכך שהוא ממש נמוך. יפסיק לדמיין שהוא מבין משהו. הוא כל כך נמוך, שאפילו אם הוא יהיה ילד טוב ירושלים, סליחה, אל קודס, ויעשה בדיוק מה שאומרים, אז לאיפה הוא יגיע בסוף? הכי גבוה של... אין ציפיות גבוהות מהאדם. אז נגיד הוא יהיה תנהג מאוד מאוד יפה, אז מה פסגת השאיפות? מקום שיש בו הרבה אוכל, והרבה הנאות, והרבה תאוות. שאיפות גשמיות. האדם הכי הכי צדיק, בסוף כאילו לאיפה הוא יכול, מה הכי גבוה שהוא יכול להגיע, מה החלום שלו, זה מקום מאוד מאוד גשמי. מקום מאוד נהנתן. זאת אומרת ש... אין לצפות מאיתנו להרבה יותר מאשר חיים גשמיים. זה פסגת השאיפות של האדם. אומרים לאדם, תתנהג יפה, ואז מה? ניתן לך את מה שאתה אוהב. מה אתה אוהב? אוכל, תקבל באוכל. אתה אוהב נשים, תקבל הרבה נשים. אתה אוהב ליהנות מהחיים, זה מה שיהיה. טוב. אנחנו לא מחזיקים בך יותר מזה. אתה לא מסוגל להרבה יותר. זאת אומרת שהסגידה לאלוהים מנציחה את שפלות האדם. היא יוצרת שממה פנימית. אז נכון שאלוהים הוא גדול, אבל המשוואה היא שאתה קטן, 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 כי הוא כל כך גדול ואתה כל כך קטן. כשאנחנו פונים לאלוהים, עם ישראל, כשאנחנו מתפללים, כשאנחנו מקיימים מצוותיו, כשאנחנו עושים רצונו, המטרה הראשית היא לא הגדלת האל ולא הקטנת האדם. המטרה העיקרית היא הגדלת האדם. האדם נברא בצלם אלוהים. זאת אומרת שאתה ענק. אתה צילו בצלמו כדמותו של מרום. יש לך את התכונות של אלוהים. אתה יכול להבין אותו. אתה יכול להתנהג כמו. אתה יכול לרומם את החיים שלך להיות ממש בבואה שלו. חלק מהמפרשים פירשו צלם מלשון צל. חלק מהמפרשים צלם ממש כפיל, דמותו. אתה יכול לעלות מעלה מעלה. אתה יכול להיות חסיד כמו אלוהים, וטוב כמו אלוהים, וישר כמו אלוהים, ומלא צדק. אתה יכול להבין את צורת החשיבה האלוהית. יכול להתעלות עליו, כי אתה ממש גדול. זה שאתה פונה לאלוהים, מתפלל אליו, ועושה את רצונו, זה כדי לגלות את כל מה שתמון בך. אתה תגדל, תלמד תורה, ואתה יכול להבין את החשיבה האלוהית. אתה תקיים מצוות, ואתה תהיה אדם עם תכונות אלוקיות. אתה תהיה טוב כמו הקדוש ברוך הוא, ישר כמו. ומה פסגת החלומות שלך? אתה תתרומם ותתעלה. פסגת החלומות שלך יהיו חיי רוח. שאיפות קודש. צדיקים יושבים בגן עדן, עוסקים בתורה בישיבה של מעלה, ודבקים בתכונות, בשכינה. המאבק הגדול, הענק, בין האסלאם ליהדות, הוא האם מטרת הדת זה להשפיל את האדם, או לגלות את גדלותו. האסלאם רואה ביהדות סכנה נוראית. היהדות טוענת שהאדם הוא יכול להגיע לגבהים רוחניים. האדם הוא חכם, הוא יכול להיות צדיק, הוא יכול להיות ממש ממש כמו אלוהים. זה מסוכן מאוד. אתם מערערים על סמכות האל. מה, האדם יכול לעלות למעלה למעלה עוד רגע, הוא יחשוב שאלוהים כבר עוד רגע. אסור לרגע לחשוב שאתה יכול להתעלות, להתרומם. מה פתאום? זה קריאת תיגר על האדנות המוחלטת. האסלאם רואה ביהדות חוצפה. עזות מצח. הוא רואה ביהדות גאווה. יומרנות. מה אתה חושב שאתה? מי אתה בכלל? אתה כלום. אדם שאומרים לו כל הזמן שהוא כלום, אז הוא נהיה כלום. אדם שאומרים לו שאין מה לצפות ממנו, אז הוא באמת לא מצפה מעצמו. הוא לא מצפה לעצמו להתגבר על יצרים, הוא לא מצפה מעצמו להיות ישר, הוא לא מצפה מעצמו להיות רחמן. הוא לא מצפה מעצמו לכלום. כי מה... כי כל הזמן אתה כלום. אז הוא באמת נהיה ככה. הוא לא מצפה לעצמו לחוכמה וללמידה. בטח לא בדברים רוחניים. כשאתה נכנס לבית של יהודי שומר תורה ומצוות, רק אתה פותח את הדלת של הבית, ישר אתה יודע שבאת לבית של יהודי שומר תורה ומצוות. מיד. איך אתה יודע? רק פתחת את הדלת, מה אתה רואה מולך? ספרי קודש, זה מה שאתה רואה. אתה יודע שבאת ליהודי שומר תורה ומצוות. פתחת את הדלת, חומשים, משניות, רמב"ם, ספרי קודש. זה הקישוט של הסלון של, של העם היהודי, של חסרים. בעולם הדתי, שהחיילים שלנו פוגשים שם, העולם המאוד מאוד מאוד דתי, הכי דתי שיש. רצועת עזה של השנים האחרונות כולה בשלטון מוחלט של הדת. אסור לציין כלום, רק דת. אין בבתים ספרים. החיילים לא מוצאים שם ספרים. ספרי רוח, ספרי קודש, ספרי דת, אין. אין בכלל ספרים. אין עולם רוחני, אין בתי מדרש, אין יצירות, אין שאלות ותשובות, חידושים, פירושים, שממה. כי הרי אתה כלום. אז מה, אתה חושב שאתה תבין משהו, שאתה יכול לכתוב משהו, ליצור משהו, לפרש, לקרוא, לא יכול כלום. אתה כלום לא מתאים דבר. הריק הזה הוא ריק. וכשהריק הרוחני הזה הולך ומתעמק, צריך למלא אותו במשהו. ואם אין תוכן רוחני שממלא את החיים, אז אנחנו יודעים שאם הבור ריק ואין בו מים, אז יש בו נחשים ועקרבים. אין ריק. אומר רבי חיים מוולוז'ין בספרו הנפש החיים, תלמידו הגדול של הגאון מווילנה. כל עולם הזוהר הקדוש, כל הזוהר הקדוש, כל סתרי התורה עוסקים בנושא אחד. כך הוא כותב. כל הזוהר הקדוש על כל אגפיו עוסק בנושא אחד. מה זה צלם אלוהים שבאדם? כמה אתה ענק? איזה גודל אלוהי תמון בך. זה מטרת כל לימוד הסתרי התורה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. מסביר המהר"ל מפראג בספרו תפארת ישראל. הקדוש ברוך הוא מחמיא לנו לזכות את ישראל. אומר לנו, תראו, הפוטנציאל שלכם עצום. תרייג. אני מצפה מכם להמון, להמון אתגרים, להמון יכולת עמידה במבחנים, להמון גבורה, להמון כוחות. אתם מצפה מכם לדעת את כל התורה, ולקיים המון מצוות, ולתקן המון מידות. זאת אומרת, כל התורה כולה זה מחמאה ענקית לאדם. תראה איזה גדול אתה. תראה לאיפה אתה יכול לטפס. התפילות שלך יכולות להשפיע על העולם. מטת התפילה שלנו זה לא להגיד אני קטן מול אלוהים. מטת התפילה שלנו זה להגיד אלוהים מקשיב לך כי אתה גדול. אלוהים מקשיב לך כי אתה ממש גדול, אלוהים שומע את התפילה שלך. כי הוא מאוד מחזיק ממך הקדוש ברוך הוא. כי אתה אדם רציני. אז הוא מקשיב לתפילות שלך. וצדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים, ושומע תפילת עמו ישראל. באסלאם אין את זה. מה פתאום? אלוהים שומע לך, נראה לך? מה פתאום? אתה סוגד לו, וזהו. שהוא יקשיב לך, התפילה בקשה שלך. איזה יוהרה זאת. כשאנחנו נכנעים כלפי השם, אנחנו לא מכניעים את קומתנו האנושית. אנחנו רוצים להכניע את הגוף, את היצרים, את ההבלים, להוריד את הקליפות, להכניע את העטיפות, כדי לגלות את שיעור הקומה היפה של האדם. כשאנחנו נכנעים לפני השם, זה כמו מישהו שהולך במטע היפה של העצים ומכופף את כל הקוצים שמפריעים ושובר אותם כדי לאפשר לעצים לצמוח יפה. המטרה היא לא לשבור את האדם, אלא לכופף את המפריעים לו, כדי לעזור לו לגלות את שיעור קומתו המדהים. איזה גדול אתה. צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון יסגר. שתולים בבית השם וחצרות אלינו יפריחו עוד ינובון בסבא, דשנים ורעננים. המטרה היא למלא את האדם, לא לשמם אותו, לא לרוקם אותו, לא להשטיח אותו, לא לרומם אותו. זה לא מספיק להריץ את אלוהים. זה לא מספיק להאמין באלוהים. מה זה שווה? מה זה שווה אם אתה מאמין באלוהים שברא העולם, שהוא גדול וענק, אבל אתה חי חיים קטנים. אז מה יצא מזה? אז מחאת לו כפיים, אמרת אותה גדול, לא זמן. יראת שמיים זה לא מספיק. צריך אהבת תורה. צריך אהבת הנשמה. צריך לאהוב את הנשמה שלנו. לאהוב את צלם אלוהים שבנו. לאהוב את היכולות הרוחניות שלנו. לאהוב את היכולות שלנו לגדול ולטפוח ולצמוח ולהתפתח עד אין קץ. בשמחת התורה. סיסו ושמחו בשמחת תורה. אין שמחת תורה שם. אין לאדם תוכן רוחני, אז אין לו במה לשמוח. הוא רק מפחד להרים את ראשו. אנחנו לא מפחדים להרים את ראשו. כי מראש שלך מלא תורה, מלא אמונה, מלא מידות טובות, מלא מחשבות אלוקיות, עד רבה, תרים את ראשך. למה באים לירושלים? למה באים אל בית השם? אל המקום אשר יבחר? מה אנחנו מחפשים שם? האם אנחנו מחפשים שם להרגיש קטנים? או שכשאנחנו עומדים מול הכותל, מול הר הבית, המטרה היא להרגיש גדולים? להרגיש עם דבקות, עם קרבת אלוהים, עם שאיפות מאוד עדינות, מאוד זקות, מאוד אציליות. המיטב שבקרמנו יוצא לאור כשאנחנו עומדים מול הכותל. השאיפות הכי יפות, הכי תאורות, הכי... אנחנו באמת הלב האמיתי... הכי הכי יפה שבאנו יוצא לאור ליד הכותל המערבי. הבקשות הכי הכי נקיות מתגלות בקרבנו. מתגלה כמה אנחנו קרובים לאלוהים, כמה אנחנו טהורים וקדושים. בשביל זה אנחנו הולכים להר הבית, בשביל זה אנחנו הולכים לכותל. בשביל זה אנחנו רוצים את בית השם, כדי להוציא מקרבנו את המיטב. אנחנו מלחמת דת. החברה הישראלית עוד לא מעכלת את זה. מאוד קשה לה לעכל את זה. היא לא רגילה לחשוב ככה. כל התובנות של מדעי המדינה, מדעי בינלאומיים, מכללות לביטחון לאומי, כל התובנות הרגילות של איך מנתחים סכסוכים, תובנות כלכליות, תובנות פוליטיות, מדיניות, ככה העולם המערבי רגיל לחשוב. אנחנו לא מסוגלים לחשוב שאנחנו נקננו לסכסוך דתי. זה נשמע לנו עתיק, 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 שייך לימי הביניים. מה, אנחנו צלבנים, מוסלמים, מה אתה רוצה? מה הקשר? אנחנו הכרזנו על חופש דת. תעשה מה שאתה רוצה. דת זה נושא אישי, אתה רוצה, תהיה דתי, אל תהיה דתי, תהיה זה... מה... על מה המלחמה? אפשר וצריך להילחם בטרור, אפשר וצריך להילחם ברשע וברשעה, אבל מאחורי הקלעים יש כאן בירור עמוק שצריך להתברר. מהי הזהות הרוחנית שלנו? מה אנחנו מחפשים בירושלים? כי על זה המלחמה, לא פחות, רק על זה המלחמה. ורק על ירושלים. רק. החמאס הכריז, כולם אחרי שזאת הסיבה למלחמה, אחת והיחידה. מה יש לנו בירושלים? זה נכס אסטרטגי? זה נכס כלכלי? מה זה? זה נכס פול... מה, 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 מה יש לנו שם? הרי זה כל כך לא הגיוני. אבל מה, מה יש שם? אין שם נפט, אין שם כלום. מה, מה יש שם? בורסה אין שם. אז מה, מה יש שם? מה הסיפור? ומה המאומה הזאת על ירושלים? כמו שניבא לנו הנביא יחזקאל, שעל זה תהיה המלחמה האחרונה, על ירושלים. זה מחייב את כל החברה הישראלית לשאול שאלה מאוד פשוטה. למה אנחנו מתקשים להחזיק את ירושלים? זה רק מביא צרות. כל הבעיות רק בגלל דבר אחד, שיש לנו את ירושלים, זה הסיפור. המאורעות שהרבה לפני הקמת המדינה החלו על ידי המופתי חוסייני בירושלים, עשרות שנים לפני הקמת המדינה, התחילו בהר הבית. הוא הכריז על המרד הערבי. המרד הערבי שהתחיל אז ויצר את מרות תרפת, ועוד לפני כן ואחרי כן, מרות תפרש צדיק א', תפרש צדיק ו', כל זה היה רק בגלל סיבה אחת, ירושלים. כי התנועה הציונית, אתם באתם לפה כי אתם רוצים את ירושלים, את עיר הקודש, ולכן כל המאורעות התחילו בדרשות המופתי ביום שישי על הר הבית, כי באתם לקחת לנו את הר הבית. והתנועה הציונית אמרה, לא, מה פתאום, לא רצינו שום דבר. מה פתאום, לא רוצים לקחת את הר הבית, לא רוצים, אמרו, ניסים לשכנע את הבריטים 1,000 פעמים. יש לנו שום רצונות כאלו. זה לא עזר. עד כדי כך שהרב קוק נזף בראשי התנועה הציונית. למה אתם אומרים שאנחנו לא רוצים את הר הבית? זה לא נכון, אנחנו כן רוצים. הם כל כך הסבירו לבריטים שאנחנו לא רוצים את הר הבית. אמר להם, למה אתם אומרים? זה משקרים. והתנועה הציונית, באמת, למה אתם מתעקשים? למה מדינת ישראל כל כך מתעקשת על המקום הזה? שהוא רק מחולל צרות, מהרגע הראשון שהגענו לכאן. הרבה לפני הקמת המדינה. למה מאומה? החיזבאללה מדבר על ירושלים כל הזמן, כל מי ששומע את החיזבאללה מדברים על ירושלים, איראן מדברים על ירושלים, כל הזמן רק על ירושלים. רק על זה. על המלחמה, על ירושלים. אז מה יש לנו שם? אנחנו משוגעים? רוצים להרוס לעצמנו את החיים? בגלל מה? זה הדבר הכי חשוב בעולם. הדבר החשוב ביותר בעולם זה מה זה צלם אלוהים שבאדם. אין דבר יותר חשוב מזה. הכי חשוב בעולם, מה זה צלם אלוהים שבאדם? לא מי זה אלוהים. מי זה צלם אלוהים? ירושלים זה המקום שבו אנחנו כל הזמן מבררים לעצמנו ולא יכולים לנטוש את שאלת השאלות, את מוקד הנושא. מי אנחנו? מה זה אדם? מה האדם מצפה מעצמו? מה השאיפות שלו? מי הוא? למה הוא מייחל? למה הוא מצפה? מה הוא מתפלל? מי אתה? מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים. המטרה שצריכה לעמוד לנגד עינינו היא הגברת לימוד התורה. כלומר, הגברת לימוד צל אלוהים שבאדם. אנחנו צריכים להכיר יותר ויותר ויותר את עצמנו. מי אנחנו? והדרך של האדם להכיר את עצמו זה ללמוד את התורה, את תורת האדם. יש באדם רמח איברים ושסה גידים, יש בתורה רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה, זה השיקוף המדויק של מי שאתה. זה הצילום רנטגן הכי מדויק של הנשמה שלך, זה התורה. אלא המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אתה רוצה לדעת מי אתה, לחיות את האמת הפנימית שלך, את הזהות האנושית שלך, זהו, זה התורה. בצד הלוחמים שמוסרים לנפשם בגבורה עילאית, הם מכים באויב. רוב העם שלא משתתף פיזית במלחמה, צריך לעסוק בנושא העיקרי, שהוא לב העניין כולו, לעסוק בתורה. לברר מחדש, ללמוד לעומק את התנ"ך, דברי חז"ל, ספרי האמונה וההלכה. לברר מה השאיפות של האדם מעצמו. מה השאיפות של האנושות. מה, אלו השאיפות של האנושות? זה המטרה? בשביל זה אלוהים ברא עולם? ברא האדם? שהוא ירגיש כזה האפס, כזה קטן? שהוא יהיה כל כך כל כך חדל אישי, עם שאיפות כל כך קטנות, שזה אלוהים ברא את האדם, של בסוף לחלק לו אוכל ותאוות, זהו, זה כל מטרת אלוהים בבריאה. איזה ביזיון זה לאדם, איזה השפלה הזאת לאנושות, איזה מעליב זה. איך אלוהים מזלזל בנו כל כך? זהו, בשביל זה ברא את העולם, בשביל לזלזל בנו? אנחנו מדברים על אהבה. אהבת עולם אהבתנו השם אלוקנו, חמלה גדולה ותראה חמלת עלינו. אהבה רבה אהבתנו השם אלוקנו. ותלמדנו חוקי חיים. תן בליבנו להבין, להשכיל, אנחנו משוכנעים שאנחנו יכולים להבין ולהשכיל, לשמוע וללמוד וללמד. את כל דברי תלמוד תורתך באהבה והאיר עינינו, אנחנו משוכנים שאנחנו יכולים עוד ועוד להבין ולדבק את הליבנו, ואנחנו הולכים להתרומם עוד המון, כי הכל אהבה. אבל אין שם אהבה. שם אין שום אהבה. לא אהבה של אלוהים אל האדם, ולא אהבה של האדם לאלוהים, ולא אהבה אחד לשני. אין אהבה. בעולם נטול אהבה, נשאר רק הכוח, נשארה רק האימה, רק האלימות, ומי שיותר מפחיד. כי אין למידה. ולא יעזרו תקציבים, ולא יעזרו משאבים, כי אם האדם לא מאמין בעצמו, שום תקציב לא יכול לעזור. בתחילת המלחמה פגשנו חיילים ממש ליד בעוטף. ונתנו שיחה ליחידת של חיילים, חלקם סדיר, חלקם מילואים. ובסוף השיחה, זה היה די בתחילת המלחמה, ניגש אליי חייל מילואים, יחידה מובחרת, הם נכנסו לכל מיני מקומות, הוא אמר לי, אתה יודע, אני מורה, העבודה שלי הוראה. הדבר שהכי עניין אותי זה לראות את בתי הספר בעיר עזה. הוא אמר לי, אתה יודע, אין בארץ שלנו, מדינת ישראל, בתי ספר כל כך מפוארים כמו שיש בעזה. הלוואי, הוא אמר לי, שאין לנו בתי ספר כל כך יפים. איזה מתקנים. נכנסתי לבית ספר, מצאתי מעבדות משוכללות, יפהפיות. איזה מעבדות מצוינות, עם הציוד הכי חדיש. כיתות, עיצוב. הגעתי למחסן ספרים של הבית ספר, ספרי לימוד מסודרים, יפים, מעוצבים, צבעוניים. כמה משאבים. אבל זה לא שווה כלום. אם האדם לא מאמין שהוא נברא בצלם אלוהים, אז זה לא שווה כלום. הוא יכול לצפות מעצמו ליותר מאשר הכל מלא שם אמצעי לחימה, הכל זה אלימות ופחד. כי אם אתה לא נבראת בצלם אלוהים, אז מה אתה אומר, מה יעשה עם כל הכסף, עם כל ההשקעות האלה, אז מה יצמח משם? חביב אדם שנברא בצלם. לצערנו הרב, הפוסט-מודרניזם מנסה להשכיח מאיתנו שנבראנו בצלם. הוא אומר שהאדם הוא סמרטוט. שלאדם אין שום ישות פנימית, אין לו נשמה, אין לו זהות עצמית, גרעין קשה שנקרא אדם, אין. האדם הוא סתם פלסטלינה שכל פעם מרכיב אחר משפיע עליה. הוא חי בתדמיות, הוא חי בעיצובים חיצוניים. אין לו זהות עצמית, אין לו גרעין אנושי, אין צלם אלוהים, כי אין אלוהים אז אין גם צלם. אז באסלאם יש אלוהים ואין צלם. ובפוסט-מודרניזם אין אלוהים ואין צלם. אנחנו באנו לגלות צלם אלוהים שבאנו. באנו לספר כמה הנשמה של האדם ענקית. זה לא מבחוץ, זה לא תדמיות, זה לא תבניות ולא הגדרות שנדבקו עליו, ולא אילוצים סביבתיים וכל מיני דברים כאלו שאומרים עלינו, זה לשון הרע על האדם. האדם באמת הוא קדוש, באמת הוא טוב, באמת יש לו נשמה ממרומים. באמת הוא יכול להבין את התורה, באמת הוא יכול להיות צדיק. באמת הוא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא. באמת הוא יכול לשמוח בשמחת התורה. שבית המקדש ייבנה במהרה בימינו בהר הבית, אנחנו נגלה כמה קדושים אנחנו, הרבה יותר ממה שדמיינו. כמטרת בית המקדש, אומר המהר"ל מפראג בספרו נצח זה, לגלות כמה האדם קדוש. זה מטרת המקדש. שהאדם הוא מאוד מאוד קדוש. כל מטרת בית המקדש זה לגלות מי אתה, כמה אתה קדוש. כמה אתה יכול להתקרב אל הקדושה. זה מטרת בית המקדש. כמה האדם הוא גדול וענק, הרבה יותר ממה שהוא מדמיין. בית המקדש ימשוך אותנו למעלה, למעלה. ירומם את רוחנו. יזקוף קומתנו. יגלה כמה אנחנו יכולים להיות נביאים עם השראת שכינה, הכהנים. אישי ישראל ותפילתם באהבה תקבל רצון. תהי לרצון תמיד עבודת ישראל עליך. ותחזינה עינינו. בתוך המאומה של המלחמה, אנחנו נזקקים וצריכים לעסוק בנשמה, בליבה. לא כדי לריב, אלא כדי להעיר ולגלות ולחשוף מחדש ולחדד מי אנו, מי חיינו, מה תורתנו, למה אנחנו מיועדים, מה החלומות שלנו. אנחנו משוכנעים שהקדוש ברוך הוא יאיר אור חדש של ציון, ומעל הכל שנזכה כולנו לאורו. כן, אנחנו יכולים לזכות לאורו. אנחנו ענקים, אנחנו הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו חושבים ומדמיינים. נזכה כולנו מהרה לאורו. אנחנו בעיקר רוצים לאחל חודש טוב לכולם, חודש מנחם אב, שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את חודש החמישי לששון, לשמחה, לחדשהו, הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל בית ישראל, בכל מקום שהם, לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לפרנסה ולכלכלה, לחיים טובים ולשלום, לשמועות טובות, לבשורות טובות, לרפואה שלמה ולגאולה קרובה. שבת שלום.